שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר. היום הוא יום ראשון, ובאולפן אנחנו סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום סמי, יום שלום, ראשון, שלום, אבל יום אחרון של השנה.
בהחלט יום ראשון, יום אחרון, ומחר שנה חדשה.
אתה כבר ערוך, מוכן, קנית את כל מה שצריך.
לא קניתי שום דבר, אני לא ערוך בכלל, אני לא מצליח להצטרף לחגיגות ולעמידה בתור במרקולים. אבל כמו תמיד, ברגע האחרון נעשה את מה שצריך. זה קצת כמו עיתונות, אתה יודע, הכל ברגע האחרון והכל...
אז הדדליין זה מחר בשבע בערב.
הדדליין זה מחר בשבע בערב. ושנה טובה לכל המאזינים שלנו, ותודה רבה על זה שהחזקתם מעמד בכל שנת הקורונה הזאת ונשארתם נאמנים אלינו.
בהחלט.
חלק גדול מהדיסאינפורמציה והפייק ניוז שמופץ בעולם על מגפת הקורונה, מתחיל לדרכו ברשתות החברתיות ובעיקר ברשת הפייסבוק, שהיא עדיין הרשת הגדולה בעולם עם כ-3 מיליארד משתמשים. בשבוע שעבר, למשל, המדינה סערה סביב פוסט אחד של אשת התקשורת אושרת קוטלר, שכתבה על מחקר שמראה לטענתה שהחיסון השלישי הוא טעות ושצריך לחשב מסלול מחדש. אנחנו כתבנו על הפוסט הזה אתמול, והיום, לפתע, פייסבוק הורידה את הפוסט מהרשת. אז זה משאיר שאלה אחת גדולה. מה בדיוק היא המדיניות של פייסבוק על פרסומי פייק ניוז, ואיך היא מיישמת אותה, כאן, ממש בישראל? כדי לנסות לענות על השאלה הזו, אנחנו נדבר עם אמי פלמור, לשעבר מנכ"לית משרד המשפטים, אישה שאמורה להיות בקרוב יושבת ראש חברת החשמל, ומה שיותר מעניין לענייננו, היא חברה במועצת הפיקוח הבינלאומית על פייסבוק.
וגם יש לנו דוח של משרד האוצר שפורסם היום על שוק הדירות הרותח. אחת הסיבות היא כמובן המשקיעים. בחודש יוני נמכרו 2,900 דירות למשקיעים, המספר הגבוה ביותר בשש השנים האחרונות, ובקרוב כנראה משרד האוצר יצטרך להטיל עליהם מיסים. אנחנו נדבר גם על העניין הזה. יאללה, מתחילים.
שלום לאמי פלמור.
שלום
לסמי ואיתן. שלום, שלום.
לשעבר מנכ"לית משרד המשפטים, בקרוב יושבת ראש רשות החשמל, אבל לצורך העניין
חברת
הפעם...
חברת החשמל.
חברת החשמל, אמרתי רשות החשמל.
כן. כן.
ומה שמעניין אותנו הפעם דווקא זה תפקיד אחר שלך. את חברה במועצת הפיקוח הבינלאומית של פייסבוק. אז קודם כל, בואי תספרי לנו מהי מועצת הפיקוח הבינלאומית הזו, מה הסמכויות שלה, מה עושים שם בעצם?
זה גוף שבעצם קם ביוזמת פייסבוק, אחרי שהם הבינו בחלוף השנים שהם לא מצליחים לתת תשובה טובה ל-2.5 מיליארד משתמשים ברחבי העולם, בשפות שונות, בתרבויות שונות, בכל מה שנוגע לניטור התוכן. כלומר, פייסבוק הבינה שהיא משאירה על הפלטפורמה תוכן שמתרגם לפעמים לנזק אמיתי בעולם, הסתה, אלימות וכן הלאה וכן הלאה. מנגד, מורידה תוכן לאנשים שלא הייתה שום סיבה לפגוע בחופש הביטוי שלהם. שהדבר הזה, אגב, גם מוסדר על ידי האום ביחס לציפייה שלו, לא רק ממדינות, אלא גם מחברות טכנולוגיה ענקיות. יש את מה שנקרא UN Guiding Principles for Businesses, ופייסבוק בוודאי רואה את עצמה כפופה אליהם. ואחרי איזשהו תהליך שיתוף ציבור והיוועצות בינלאומי, הם הפקידו 130 מיליון דולר בחברת נאמנות. הנאמנות הקימה חברה בעם. החברה הזאת נקראת Oversight Board. יש לה אדמיניסטרציה מרכזית שיושבת בלונדון, ועוד שני סניפים בוושינגטון די-סי ובסן פרנסיסקו, והגוף הזה בעצם גייס 20 מומחים מכל העולם. אני אחת מהם, תכף אני אסביר מי האנשים האחרים.
רגע, 20 מומחים שמקבלים שכר מהחברה הזאת?
כן, 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 חד משמעית, תכף אני אסביר את הכל. 20 מומחים מכל העולם, ביניהם ראש ממשלת דנמרק לשעבר, כלת פרס נובל לשלום מתימן, שהיא עיתונאית, העורך הראשי של הגארדיאן לשעבר, פרופסורים למשפטים מסטנפורד ומקולומביה, וממדינות אפריקה ומהודו, כלומר איזשהו ניסיון לייצר פיזור גיאוגרפי על פני כל העולם, עם מומחיות בטכנולוגיה, בתקשורת, בקביעת מדיניות ציבורית ובמשפט כמובן, כולל המשפט ה... בינלאומי, ואצל האמריקאים, כמו אצל האמריקאים, אנחנו 10 גברים ו-10 נשים, ועם גיוון, כמו שאתם יכולים לדמיין לעצמכם, כשאנחנו אמורים בעצם לשמש כסוג של בית משפט עליון בינלאומי, שידון במקרים עקרוניים, בודדים, מדי שנה, גם יכריע במקרה הספציפי, באופן שמחייב את פייסבוק, וגם יזהה בעיות עקרוניות במדיניות שלה, שפייסבוק התחייבה לתקרונות, לקבל במובן הזה של לדון בכל אחת מהנצות המדיניות האלה, ולעשות את המקסימום כדי ליישם אותה, אוקיי? זאת, יש פה נקודת תורפה. יחד יחד עם זאת אנחנו רואים...
הנקודת התורפה היא שאומרים לעשות את המקסימום, כלומר לא מתחייבים לעשות את מה שאתם תגידו להם לעשות.
נכון, יש התחייבות לגבי הפוסטים הספציפיים שאנחנו דנים בהם לקבל את ההכרעה. אגב, ההכרעה ברוב המקרים שנדונו עד היום הייתה להפוך את ההחלטה של פייסבוק, כלומר קבענו שההחלטה שלה הייתה שגויה, תוך כדי ניתוח...
זאת אומרת, דווקא להחזיר פוסטים שהם הורידו, זה בעצם מה שאת אומרת.
כן, 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 כן. הרוב המכריע של ההחלטות עד היום היה להחזיר פוסטים שהם הורידו ולהצביע על הטעויות שהם עשו, כולל טעויות ביחס לפרשנות שלהם את המדיניות של עצמם. כלומר, חלק מההערות שלנו אומרות, המדיניות שלכם היא לא נכונה. הטכנולוגיה שלכם היא לא נכונה. המודל העסקי מפריע אולי לאופן שבו אתם מיישמים, אבל גם חלק מההערות שלנו מתבססות על אותם community standards, כן, כללי הקהילה, שזה סוג של ספר התורה וההפעלה של פייסבוק, ואנחנו בעצם אומרים להם, פעלתם בניגוד להנחיה של עצמכם. אגב, המקרה המפורסם ביותר, הוא המקרה של דונלד טראמפ, שבו ניתנה החלטה מאוד חריפה כלפי פייסבוק, שבאה ואומרת, ההחלטה שלכם להשעות אותו ברמה המיידית הייתה נכונה. היא גם טעמה את הכללים שלכם, והיא גם הייתה נכונה לגופו של עניין, לאור הסיכונים וההפרות וכן הלאה. ההחלטה הנוספת שלכם להשעות אותו, ואני אחזור על המושג שהם השתמשו בו באנגלית, indefinitely,
לתמיד.
כלומר, זה לא לנצח, אלא זה כאילו, אנחנו לא מחליטים, החלטנו שלא להחליט, ואנחנו לא מחליטים באופן בלתי מוגבל בזמן. הדבר הזה בכלל לא כתוב בכללים שלכם. אין כלי כזה. אתם לא יכולים להשתמש בחוק, שהמצאתם לכבוד המשתמש הספציפי הזה.
אבל אמי, האם אתם לא משחקים פה איזה משחק של נדמה לי ביניכם לבין עצמכם עם איזשהו בית משפט עליון שבו אתם אומרים לפייסבוק מה לעשות והם מקבלים או לא מקבלים לפי מה שבא להם?
שנייה, אני
רוצה לתת דוגמאות. הרי לפני פחות מחודש נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן אמר שפייסבוק, הוא התכוון לרשתות חברתיות, אבל זה אותו דבר בפועל, עם 3 מיליארד משתמשים, הורגת אנשים. כל מי שבודק וכל בדיקה בין אם היא אקדמית או עיתונאית מראה שיש אין ספור פייק ניוז ותכנים מאוד בעייתיים במה שקשור לקורונה, שזה הדבר הכי רגיש לכולם עכשיו. אז מה זה משנה, מקרה אחד של דונלד טראמפ או מקרה אחר של פלוני? זה נראה קצת כמו אזוטריה.
אוקיי, אז אני אענה. קודם כל, כל מה שאתה אומר, אני מסכימה איתו.
וכאן,
אפשר לפתוח עכשיו דיון, האם לא הגיע הזמן פשוט לסגור את כל הרשתות החברתיות בגלל הנזק שהם גרמו. כלומר, יש דיון, אגב, יש אנשים שבאים ואומרים, יש ערך ברשתות, אבל הנזק עולה על הערך, והלוואי ואפשר היה לעשות אקזיט, מה שנקרא, במובן של יצאנו ולא חזרנו יותר. העולם, לא רק הפרט. לצד זה, יש שאלה, האם הרשתות האלה חלה עליהם איזושהי חובה לנסות ולהשתפר, לנסות ולצמצם את הנזק, ואני כן אגיד, בכל זאת, שאנחנו מבינים גם שבעידן הקורונה, וכשאנשים מבודדים וסגורים, זה גם הפך להיות לאמצעי תקשורת מאוד חיוני, שלא לומר שבעידן התקשורת המתקדמת, זה גם יצר קר נרחב להרבה יותר גיוון ושיח ואמצעי ביטוי, ואגב, הדברים האלה הם גם חשובים. מזכירה לך שאנחנו בדמוקרטיה, יש הרבה מדינות סמי-דמוקרטיות או לא דמוקרטיות בכלל, שבהם הביטוי באמצעות הרשתות החברתיות הוא הביטוי החופשי היחיד האפשרי. ועכשיו לשאלתך, אכן, גם אני, ואני אומרת לך את זה בתור מי שחברה בגוף הזה כבר שנה וחצי, נכנסתי עם הרבה חשדנות והרבה ספקנות, אבל גם אני מודה עם ההבנה שאם יש הזדמנות לנסות ולשנות, לנסות ולהשפיע ולהתחיל להזיז את המחט הזאת באיזשהו אופן, אני רוצה לקחת בזה חלק. אני אגיד שבארץ זה לא זוכה להרבה תשומת לב, בארצות הברית זה זוכה להמון תשומת לב, וגם המבקרים המחמירים ביותר, גם של פייסבוק וגם של האוברסייט בורד, מסכימים שזה התחיל להזיז דברים ביחס למדיניות של פייסבוק. כלומר, מעבר לכמובן דברים קליים כמו יותר שקיפות, או יותר סדר בכל מיני כללים שהם קבעו, ויותר עקביות, גם באמת הבנה שהם צריכים למשל, וזה בעיניי הדבר הכי חשוב, הם צריכים להשקיע הרבה יותר משאבים בכל הסיפור הזה של ניטור תוכן.
כן, אמי, אבל אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה של טראמפ. תגידי, זה לא עיסוק דווקא בקרם של הקרם, כלומר, כולם מכירים את טראמפ, כולם יודעים מי זה, ונורא נכבד שהמועצה יושבת ודנה בעניינו, אבל אני חושב מיליוני אנשים נפגעים כל יום מהשמצות, מדיבה, מפייק ניוז, משטיפות מוח, מהפרת פרטיות, וזה אנשים שלא יודעים להתלונן, ואין סיכוי שהמועצה שלכם תדון בזה. זה נשמע כאילו אתם מתעסקים רק בדברים שהם למעלה ממש על ה...
נכון,
על העוגה.
אני אשלח אותך אחר כך לעשות שיעורי בית בדיעבד. הרוב המכריע של התיקים שעסקנו בהם עד היום הם של האדם הקטן והאלמוני, שלא שמעת עליו מעולם, במיינמר, בארמניה, בארצות הברית, בהולנד, מקרים על הגבול האזוטריה. אם אתה תקרא את זה מבחינתך, אתה תגיד, רגע, זה מאוד אזוטרי, אלא שישבה, יש לנו ועדה שעוסקת בבחירת התיקים העקרוניים, אלא שזה העלה סוגיות עקרוניות שנוגעות להרבה מאוד אנשים. הסיפור של טראמפ קרה במקרה, לא רצינו בזה, לא בחרנו בזה. אני אגיד אפילו שזה כמעט היה סוג של במרכאות קלה, שהאירוע הכל כך גדול הזה קרה ממש בתחילת דרכנו, אפילו ברמת הבשלות, אתה יודע, לעסוק בסוגיה מהסוג הזה. יחד עם זאת, היכולת לבוא ולהגיד לפייסבוק, שאפילו בתיק המורכב הזה, ושנוי במחלוקת מכל הכיוונים שלו, כן? ושסביבו כל כך הרבה לחצים בארצות הברית, טעיתם, נהגתם לא נכון, ואני רוצה רגע להגיד, דווקא בהקשר של טראמפ, הסיפור הזה של השעיית חשבונות, שהוא אחד הדברים הכי כואבים למשתמשים בכל העולם, וגם למשתמשים בארץ. היכולת לזהות שפייסבוק פועלת בצורה לא סדורה, לא שקופה, לא בדיאלוג עם המשתמש, נוקטת בצד, כמעט הייתי אומרת, ברוטלי, קיצוני.
כן, זה מטריף אנשים לא פחות מפייק ניוז.
נכון, ויש לזה השפעה עצומה דווקא על האנשים הקטנים, אוקיי? שמנהלים את העסק שלהם, או שהפרנסה שלהם קשורה גם ביכולת שלהם להתבטא ולהביא עוקבים. אז במובן הזה, היכולת לבוא ולהגיד, תעשו סדר, ואל תשלפו, אל תרשו לעצמכם, ואגב, הדבר הזה נאמר גם מתוך ההבנה שזה לא טראמפ.
כן, אבל ההיררכיה ביניכם זה שפייסבוק זה בית המשפט העליון, ואתם העוזרים המשפטיים שלצידו.
לא, 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 לא. אנחנו בית המשפט העליון. אגב, בית משפט עליון אמריקאי, במובן הזה שהוא עוסק בדברים עקרוניים, הוא לא עוסק בשגרה.
לא, אבל את אומרת בעצמך שהם לא חייבים לקבל את ההמלצה שלכם, אז אתם לא כזה בית משפט עליון.
אז הנה, תראה, עובדה שאפילו דמרקר הארץ עוסקים בזה, ובאמת אנחנו, אני אגיד, האדמיניסטרציה הזאת שפועלת בלונדון, היא חברה בעם שעומדת בפני עצמה, ויש לה גם גוף תקשורת, אגב, מאוד פעיל, שעומד בראשה איזה סטאר תקשורתי שהיה בזמנו באום, איש התקשורת של בנקימון ועוד כל מיני דברים מסוג הזה. כי אנחנו מאמינים ומבינים, א', אנחנו מפרסמים את כל מה שאנחנו עושים, אנחנו עוסקים בדברור של ההחלטות האלה כדי לייצר דעת קהל, כולל אגב מול גורמי אקדמיה, כולל בארצות הברית זה מעסיק מאוד את הקונגרס ומעסיק באמת את הגופים החזקים ביותר בארצות הברית, כי אנחנו מאמינים שהדבר הזה מייצר בסוף לחץ למחויבות של פייסבוק, מציית ולכבד. כלומר, יהיה לפייסבוק קשה מאוד לבוא ולהגיד, יזמנו את הקמת הגוף הזה, מושקע בו, יושבים בו אנשים, באמת קטונתי, אני לא אומרת את זה באיזה צניות מזויפת, מהשורה הראשונה.
אבל אנשים שמקבלים שכר בפייסבוק, אמי, אתם מקבלים שכר.
השארת את העניין שה-20 המכובדים, ואנחנו לא מקטינים בכלום את המוניטין שלהם, מקבלים שכר, אגב, כמה?
אסור לנו להגיד מה השכר.
למה לא? אם שקיפות היא הדבר המרכזי שאתם...
אני מסכימה איתך, אבל אסור להגיד מהו השכר.
רק נשאל שאלה אחת, אפשר לחיות מזה?
זה שאלה, ערב ראש השנה, כן, אפשר לחיות מזה.
אפשר לחיות מזה, בסדר. אז רק סגרנו את הנקודה הזאת, אני שואל באמת...
שחי נכון יכול לחיות.
האם הגוף הזה, עם ההיסטוריה שלו, סביב השערות שהיו בפייסבוק, הוא לא בעצם איזשהו תרגיל די מתוחכם, לחסום רגולציה, כי היו הרבה מאוד ביקורות נגד פייסבוק. כן. מרק צוקרברג הופיע מספר רב של פעמים בעדויות בפני הקונגרס. דובר ומדובר עכשיו על רגולציה. וזה נראה כמו איזשהו מהלך שאומר, הנה אנחנו עושים, הנה אנחנו פועלים. אבל חוות דעת על מה שקרה עם החשבון האחד של הנשיא לשעבר, וזה חשוב, כי אני לא יודע אם היו מעיזים לעשות את זה בנשיא למכהן, זה עדיין לא פותר את הבעיות המרכזיות של פייסבוק, ואני שאל אותך גם...
קודם כל, החלטות ניתנות מדי חודש מתפרסמות החלטות, אני מציעה לכם לעקוב.
אנחנו עושים את זה.
אנחנו גם משתדלים לדברר את זה בארץ, כמיטב יכולתנו, יש כמה כתבים שמתעניינים בזה, רפאל גויכמן אצלכם,
נכון.
וגם בעיתונים המתחרים שלא אזכיר את שמם.
חס ושלום.
ואני אגיד, ברור, ושלא תאשימו אותי בפייק ניוז, שיש עוד משהו שמעניין וחשוב, חוץ מאשר. אבל אני רוצה רגע להגיד, אני אצטט את מה שנאמר בארצות הברית על הגוף הזה, שבחטא יכול להיות שהוא קם כזה ניסיון של צוקרברג להחלט מאימת הרגולציה, שמאיימת עליו ושחוזרת ועולה מדי פעם בפעם. זה קצת גולם שקם על יצרו, במובן הזה שהגוף מסתמן יותר ויותר כמי שנותן החלטות שהן לא פשוטות לפייסבוק, וקשה להתחמק מהן. כלומר, במקומות שבהם, ואני גם רוצה רגע להגיד, זה נכון שהנשיא כבר היה לשעבר, אבל יש לו 75 מיליון מצביעים שעוקבים ועקבו אחריו ברשתות החברתיות, והם גוף עדיין, הם גוף בעל חשיבות ובעל השפעה בארצות הברית, והדין הבינלאומי אגב עוסק גם בזכות שלהם, במסגרת זכויות האדם, to seek opinion, to seek political opinion, כלומר, להיות עם נגישות לדעות הפוליטיות שמעניינות אותם וכן הלאה וכן הלאה, ולכן זה לא כזה טריוויאלי.
אז בואי נשאל אותך שאלה ש... נראה מה את חושבת עליה. צריך לדעתך לפרק את פייסבוק, ואם לא כך, אז איך מונעים או מצמצמים בצורה משמעותית כן. את בעיית הפייק ניוז?
אני כנראה לא יודעת, ואולי גם לא, אתה יודע, הגורם המוסמך כדי לדבר דווקא על הפירוק של פייסבוק, חד משמעית אני חושבת שצריך לייצר מנגנונים מבסטים, אגב, ומזכירה לך שזה גוף שעובד בתוך העולם הקפיטליסטי, בתוך שוק חופשי, יש לו מתחרים, כן? כולנו יודעים שהרבה אנשים כבר לא פעילים בטוויטר, לא פעילים בפייסבוק.
נו, אז הם באינסטגרם, הם היא באמת.
וגם, לא, בסדר, אגב, אנחנו חולשים גם על אינסטגרם בהחלטות שלנו. אני חד משמעית חושבת שהקמת המנגנון הזה של רגולציה עצמית הוא צעד, קודם כל בפני עצמו, מעניין, חדשני, חשוב, ועם פוטנציאל, אגב, וגם יש מחשבה שייתכן שהגופים האחרים, גם גוגל, גם טוויטר, גם יוטיוב, עוד יצטרפו למנגנון הזה ברבות הזמן. יחד עם זאת, האם זה מספיק? אני לא בטוחה שזה מספיק.
כן, אמי, תגידי, אני בתור עיתונאי, שנינו בתור עיתונאי.
אני חושב שרצינו לדבר על המקרה הספציפי.
כן, אבל עוד לפני כן, אנחנו, אתה יודע, שנינו עובדים באמת בעיתונות הרבה מאוד שנים, ואנחנו יודעים שהחובות שחלות על כלי תקשורת, הן מאוד משמעותיות, בטח בנושא של דיבה, של הפצת מידע, אנחנו חייבים בכל כך הרבה דברים. ואתה אומר, אנחנו דווקא בתור גופי תקשורת, לא הייתי אומר עניים, אבל דלי משאבים מחויבים בכל כך הרבה דברים שפייסבוק אפילו לא חושבת להיות מחויבת בהם.
היא גם פתורה מזה על פי פייסבוק.
היא פתורה מזה. והשאלה, לא, אבל השאלה, אם העובדה שהנזק שנגרם כתוצאה מזה שפייסבוק היא רשת או פלטפורמה להעברת כל כך הרבה מידע שלילי ודיבתי וכו', יום אחד יביא את פייסבוק למצב שבו היא לא תהיה פתורה מזה. כלומר, שעדיין יהיה לה גבולות גזרה, והיא לא יכולה להגיד, אני רק פלטפורמה.
חד משמעית. אני קודם כל רוצה להגיד, אני מסכימה ביותר מ-100% מה שאתה אומר. זה בדיוק הדיון, אגב, הרגולטורי בארצות הברית, לגבי הפטור שפייסבוק קיבלה בהקשר הזה, וזה לכאורה האיום שמעלך עליה. ההחלטות שלנו משקפות את העובדה שאנחנו חושבים שלפייסבוק יש אחריות עצומה, כולל דברים קשים מאוד שהתרחשו בפועל, מכיוון שהיא אפשרה לכל מיני תכנים לעבור דרכה, והמסר הזה חוזר ועובר. אגב, עצם העובדה, אתם לא משפטנים, זה טוב שכך, או אולי כן, ואני לא יודעת, אז אתם מסתירים את זה יפה. מסתירים את זה יפה וטוב שכך.
ניצלנו מזה.
אני אגיד, אפילו העובדה הקונספטואלית שאמרתי לכם בתחילת הדברים, שאולי ככה פחות תפסה את אוזניכם, שיש בכלל איזושהי אמנת אום שחלה על פייסבוק, לכאורה אום חל על מדינות. אז מה פתאום חברה טכנולוגית צריכה להיות כפופה לדינים שחלים על ישות מדינית? זה באמת נולד, אני רוצה רגע להגיד, מההבנה, קודם כל, שהישויות האלה הן ישויות ענק, שאי אפשר שלא להשוות את האחריות שלהם בעולם לאחריות שחלה על מדינות. אי אפשר לפתור אותן מאחריות לשמירה על זכויות אדם, משמע, הן יכולות לפגוע בזכויות אדם, וכל מה שתיארתם, כן? פגיעה בשם הטוב, ופייק ניוז, וכל הסיכונים האלה, ודיבה, וכן הלאה וכן הלאה. חד משמעית, הכל מוביל למסקנה שאתם הרגע שיקפתם.
אז מה זה אומר שבעוד 5 שנים, החובות שיחולו על פייסבוק יהיו זהות לאלה שיחולו על מקומון בגדרה?
למה אתה מזלזל במקומון בגדרה? בוא נהיה רציניים, זאת אומרת, יש את סעיף 230, האם, למה 5 שנים גם, אני לא בטוח, סמי, למה אתה נותן, אבל האם תוך לא יודע, שנה, ישנו את סעיף 230, כך שפייסבוק תהיה אחראית על התכנים משפטית וכלכלית, ותצטרך להתמודד עם תביעות בבית משפט. למשל, תביעות של אנשים שקראו פייק ניוז על הקורונה, חלו, נפטרו או נפגעו, ועכשיו הם באים לתבוע, כמו שנעשה בחברות הטבק.
כן, אז אני אגיד, כנראה שזה צריך איזשהו פרשן לפוליטיקה האמריקאית, שיצליח לזהות את המגמות בארצות הברית, ואת המשמעות, אגב, גם של ממשל דמוקרטי בהקשר הזה, להבדיל מהממשל הרפובליקני, זה מהצד האחד. מהצד השני, אם יהיה מהלך כזה, למעשה אפשר יהיה להסתכל על המהלך הזה של ה-Oversight Board, ושל הפיקוח, ושל ההטמעה של העקרונות של זכות אדם במשפט הבינלאומי, כי אפילו הייתי אומרת בזהירות, סוג של הודעה של פייסבוק.
הודעה בזה שהם מפעל מזהם, כמו שקורא לזה חברנו גיא רולניק. הוא קורא לזה המפעל המזהם הגדול בעולם.
שהיא לא פתורה מאחריות, שהיא לא ביזנס, היא לא, סליחה, לא יודעת, מוכרת בגדים, או מוכרת מזון, סליחה, לכל אחד מאלה יש גם...
כן, מזון זה גם כן.
אין לי דוגמה טובה. אני חושבת שאנחנו כולנו כנראה מבינים שהפטור הזה שניתן לפייסבוק עד היום, ככל שחולפות השנים, ככל שהגוף הזה הולך וגדל, כן, והופך להיות לגוף כל כך משפיע, ועם השלכות שאי אפשר לדמיין אותם, ואגב, דבר שאנחנו חוזרים ומסבירים אותו, זה שבהחלט יכול להיות שמרק צוקרברג הוא מהנדס מאוד מוכשר, הוא בוודאי לא יעלה על דעתו להיות הפוסק הבינלאומי המרכזי בהקשרים של חופש ביטוי, לא חשב להיות, לא קשר להיות, ולא מצופה ממנו.
נו, החיים קשים שאתה המיליארדר הכי צעיר בעולם ומגיע לשלושה מיליארד אנשים. מה לעשות? אבל אני רוצה ללכת לשאול אותך שאלה נוספת על עוד תחום שעולות קריאות להתמודד איתו, וזה האלגוריתם הבסיסי של פייסבוק. הרי המכונה הזאת נבנתה כדי למקסם את מספר העמודים הנצפיים. כתוצאה מזה היא רואה מה אנשים מעבירים אחד לשני, מה הולך טוב ברשת, ומגבירה את הדברים האלה.
מה מלווה?
וזה. וברור שאם אני כותב פוסט שכנסו, יש לי תמונה שלא תאמינו עם סלב פלוני וסלבית אלמוני, אז כמות האנשים שיכנסו אליי ויעשו שרים לתמונה שלי ולייקים, היא תהיה הרבה יותר גדולה מאשר אם אני אביא איזשהו סיפור אמיתי. אז יש קריאות עכשיו, אחד, לחשוף את האלגוריתם, לראות באמת איך הוא בנוי, ואולי בהמשך לבוא ולהגיד שאי אפשר יותר להשאיר מכונה שמתוקף הגדרתה מפיצה בעצם את התכנים היותר שערורייתיים, שהם באופן טיפוסי תכנים שהם לא נכונים.
אז אני אחזור ואגיד, אנחנו עוסקים גם בשאלות האלה, מזמינה לקרוא את ההחלטות ולראות, קודם כל אני אגיד שבתוך מנגנון קבלת ההחלטות, יש שתי פונקציות נורא מעניינות ששווה למי שמאזין לנו לקחת לתשומת ליבו ואולי להצטרף לזה. מנגנון אחד הוא מנגנון שמותר לנו לשאול שאלות את פייסבוק, הם בעצם אמורים לענות לנו על סדרה של שאלות, ואנחנו גם מפרסמים אחר כך בהחלטה על מה הם ענו ועל מה הם לא ענו. כלומר, וזה מאוד מעניין לראות על מה, ממה הם מתחמקים מלענות. הדבר השני, יש מנגנון של public comment, כלומר הציבור מוזמן ברגע שמפרסמים שבחרנו קייס מסוים, הציבור מוזמן להעיר הערות. ומגיעות הערות מכל העולם, אגב, לצערי מגיע מעט מישראל, אבל גם מישראל מגיע, החל מגופי מחקר, ממשיך באנשים פרטיים, ממשיך באנשים שעבדו במנגנונים של פייסבוק, כולל כאלה שעבדו בניתור של התוכן ומתארים לנו איך זה נראה בפועל, אתה יודע, ככל חלק מהאנשים הם גלויים ואתה יכול לראות שזה אכן הבן אדם, חלק מהאנשים כמובן, אנחנו לא עד הסוף יכולים לבדוק האם זה אמיתי או לא, אבל זה מייצר הרבה מאוד מידע. אנחנו עוסקים בהחלטות שלנו, בסוגיה הזאת של האלגוריתם, אנחנו עוסקים בהחלטות שלנו, בסוגיה הזאת של המודל העסקי, שעושה קידום לדברים מסוימים, גם כשיש בהם סיכון, ועל הצורך של פייסבוק להימנע מהדבר הזה, אגב גם כאחת הסנקציות או כאחת המגבלות שצריכות להתרחש, ואנחנו עוסקים באמת גם בשאלה האם יש מנגנונים חדשים שפייסבוק אמורה לפתח ולהשקיע בהם הרבה מאוד משאבים בתור תחליף לאותם מנגנונים שכמו שתיארת שיש בהם איזה משהו קצת גס ולא רואה נואנס.
כן, שהוא לא מפספס, אני אתן את הדוגמה הזו שבאמת בשבוע שעבר העסיקה את הרשת, הסיפור של הפוסט שכתבה אושרת קוטלר לשעבר הכתבת של המגישה של חדשות 10, אז היא כתבה על מחקר שמראה לטענתה שהחיסון השלישי הוא טעות ושצריך לחשב מסלול מחדש, והיא לא צדקה, היא לא בדיוק, איך נקרא לזה ככה, דייקה בהבנת המחקר הזה, והיום בעצם פייסבוק החליטה להוריד את הפוסט מהרשת. את יודעת להגיד איך עבד בדיוק המכניזם, מה גרם לזה שבסופו של דבר זה ירד?
שבהתחלה לא הורידו, אחר כך כן הורידו, האם יחזירו?
זאת הזדמנות להגיד שאני לא יודעת, כי אנחנו לא מעורבים בהחלטות האלה של פייסבוק, זה החלטות שבכל מדינה יש גוף שעוסק בהחלטות הספציפיות האלה, גם במסגרת ניטור תוכן, גם במסגרת אנשי מדיניות וכן הלאה וכן הלאה.
לא, אבל אנחנו מביאים לך את זה כמקרה בוחן כמו הסיפור של טראמפ.
אני מנחשת, קודם כל, שהיו הרבה מאוד דיווחים, הרי אפשר לדווח. היו הרבה מאוד דיווחים כנגד הפוסט הזה, כשבדיווח אתה יכול להגיד, הפוסט הזה מסוכן, הפוסט הזה משית, הפוסט הזה יש בו פייק ניוז, ויש מה שנקרא מנגנונים אוטומטיים שמזהים הרבה מאוד דיווחים מהסוג הזה ומגיבים לדבר הזה. אגב, כנראה שבהתחלה לא הגיבו לזה, זה לקח זמן, ואז פתאום אנשים ראו הדבר הזה סכנה והחליטו לדווח על תוכן פוגעני ומסוכן. אני רוצה להגיד
לא, לא, לא הבנתי, פר, לא הבנתי כלום. זאת אומרת, בסוף כן. התקבלה החלטה של מכונה, התקבלה החלטה של אדם לא, שבסופו אני, של אני, דבר אני, המחשב אני, יראה לו שיש איזשהו משהו שעוסקים בו ולכן...
אני מעריכה שזה התחיל מדיווחים של משתמשים אחרים, זה קיבל תגובת מכונה בהתחלה, הוא עבר לגורם אנושי שבוחן את התלונה ומנסה לזהות האם אכן יש פגיעה בכללי הקהילה, ראיתי שהיה פרסום של דוברות פייסבוק שהפגיעה היא בכלל של פייק ניוז, של ידיעות כוזבות, אוקיי? כך שזה אומר שהיה בוחן אנושי, בסופו של דבר, שבחן, אגב, לפעמים לא מספיק בבוחן אנושי אחד, מעבירים את זה, כמו שאומרים, מעבירים למנהל, כלומר, מעבירים לדרג בכיר יותר, כדי להבין את התוכן, ואתם צריכים לזכור שכשאנחנו מדברים על ניטור בהיקפים, כן, של עשרות מיליוני חלקי תוכן, בחודש, בשפות שונות וכן הלאה, המנגנונים יש להם, חלקם עובדים על, באוטומציה, כן? על גוגל טרנסלייט, ולכן אחר כך יש בוחן אנושי שמנסה להבין שהרבה פעמים הוא מדבר את השפה או שהוא מכיר את התרבות, הוא בא מהאזור, ואם זה עולה לדרג בכיר יותר, הדרג הבכיר הוא לא בהכרח מהאזור. אז יש פה איזשהו תהליך רב שלבי שבמסגרתו מקבלים החלטה מהסוג הזה. עכשיו צריך גם להבין שהבעיה, נניח, מי שחושב שזה היה תוכן מאוד מאוד בעייתי, ושזה חמור, שזה הספיק להיות משוכפל וכאלה היבטים, צריך גם להבין שהמנגנון גם לא רוצה להיות כזה, שכל אחד מאיתנו יוכל להחליט שהוא מגייס 100 חברים, ואז אנחנו פשוט סותמים את הפה למישהו, דבר שהוא מאוד מאוד בעייתי, אוקיי? אז יש פה איזשהו ניסיון של החברה לייצר מנגנון רבוד, שבו כן, יש איתות טכנולוגי גרדה, מכך שיש דיווחים. אגב, יש דברים שהם מזהים באופן אוטומטי, שהמכונה בנויה כדי לזהות. אם נדבר למשל על רשימת המילים האסורות, אוקיי? כולכם יודעים היום שאסור באנגלית להשתמש ב-N-word, אוקיי? המקבילה שלה בעברית זה קושי. כולם מכירים את הסיפור הידוע בישראל, שמישהי פרסמה מתכון לעוגה קושי, ופייסבוק זיהתה את זה משתמשת במילה אסורה, ו...
אז צריך לקרוא לזה עוגה אפרו-אמריקאית, כן, את
אומרת. כן, משהו כזה. אז אני רוצה רגע להגיד, יש מנגנונים שיודעים לזהות תוכן מסוים, כמו שאסור פדופיליה, ואסור עירום, ואסור ארגונים אסורים, ארגונים שמזוהים כארגוני טרור, אוקיי? יש כל מיני נושאים וכללות וביטויים שהם רב תרבותיים, באמת מגיעים ממקומות, אני, בזמן שאני שם, הספקתי להכיר דברים מתרבויות במזרח שלא הכרתי, כן? של מילים שנחשבות למילים מאוד משפילות ופוגעניות וגזעניות, ושנמצאות ברשימת המילים האסורות שאסור להשתמש בהם. ומה אתה עושה? כשכל התוכן הוא לגיטימי ומייצר דיון לגיטימי, אבל מישהו הוסיף גם את המילה הזאת.
כן.
ואתה, אני לפחות בשאיפה, הייתי רוצה שפייסבוק תשתכלל, תשקיע כספים משמעותיים, כדי לאפשר מצד אחד את הביטוי שהוא ביטוי לגיטימי, ותדע לזהות ולנטרל את הדברים שהם לא לגיטימיים, בלי עם מינימום פגיעה ביכולת של אנשים להתבטא, וגם לייצר דיון. אגב, אני רוצה רגע להגיד, בסיפור של הקורונה, זה סיפור מאוד מאוד מורכב, כי בסוף כולנו יודעים שבוודאי כשהקורונה פרצה, היה מעט מאוד ידע.
גם היום חסר ידע.
כן, אבל אני אומרת את זה בזהירות, כן. דווקא צופה פני עבר. והצורך לאפשר דיון חופשי וביקורתי, ששואל שאלות, שלא מקבל באופן אוטומטי את דברי הממסד, אוקיי? נגיד בארצות הברית יצא איזה, בהתחלה איזה שופות שהשווה את זה לאבבועות רוח, לא יודעת אם יש לכם ילדים קטנים שבזמנו כולם אמרו צריך לתת להם להידבק,
אוקיי?
ילדים שלי עוד לא היו בשלב של החיסון נגד אבבועות.
כן, כדי לגמור עם זה.
זה טבע כזאת שאם ילד אחד בגן נדבק, כדאי שכולם ידבקו, כי ככה מפתחים חסינות לאבבועות רוח. אז בתחילת הקורונה היה מי שאמר, זה בדיוק כמו צ'יקן פוקס, ויאללה, בואו נדביק את כולם, אוקיי? עכשיו, אפשר להגיד, זה מסוכן, זה מוטעה, זה יגרום לתמותה. בואו נאמר שבשלבים הראשוניים ביותר, זה דיון לגיטימי, כלומר, זה מחשבה לגיטימית, כן, הרבה שיח.
לא, לא, ברור, גם היום הדיון, כן להתחסן, לא להתחסן, הוא לגיטימי, מה שלא לגיטימי זה להשתמש בפייק ניוז.
נכון, אבל אני גם אגיד שלמשל, אחד המנגנונים המידתיים שפותחו גם בפייסבוק וגם בטוויטר בהקשר הזה, זה הכתוביות, כן, שבאות ואומרות, שימו לב שהנושא הזה שנוי במחלוקת, למי שרוצה לקרוא מידע אמין ומוסמך, מאתר ארגון הבריאות העולמי, יכול להקליק, אוקיי? אז אני רק רוצה להגיד, זה גם אגב השאלה הקודמת שלכם, האם הסיכונים לא גוברים על הכל וכן הלאה וכן הלאה, האם בכלל יש טעם לנסות ולשפר את הפלטפורמה? האמת שמעניין אותי להפנות אליכם את השאלה הזאת, האם אתם חושבים שהמנגנונים האלה שפותחו גם על ידי פייסבוק וגם על ידי טוויטר, רחמנה ליצלן, כן, מזכירה את החברה הזאת, למרות שאני לא קשורה אליה, של הכתוביות למטה, של האזהרות, האם הדבר הזה ביניכם הוא חשוב? יש לו משמעות.
זה ברור שאנחנו חושבים ככה, אחרת לא היינו עוסקים בזה.
לא, זה לא ברור. יכול להיות שאנחנו יכולים להגיד, תקשיבי, זה קשקוש, זה חסר משמעות.
אנחנו עוסקים בזה וגם מדברים איתך סביב המחשבות שלנו בנושא. אז באמת לסיום, השאלה היא, איך את חושבת שפייסבוק ורשתות חברתיות גדולות מאוד ייראו בסופו של דבר, אחרי שבוא נגיד התגבש העמדה הציבורית האמריקאית, גם דרך בית משפט והממשל וכל הגורמים שכרגע עסוקים גם בתביעות נגד פייסבוק ואחרות, ועם 3 מיליארד אנשים בסופו של דבר, זה לא מרגיש לך שהגוף הזה הוא בעצם מה שנקרא פאבליק סרוויס, זאת אומרת גוף ציבורי שכבר יותר דומה לחברתיות חברת חשמל במונחים הישראליים, שמגיע לכל מקום, והוא מונופול מוחלט, וצריך להיות, בוא נגיד, מנועל גם על פי עמדת הציבור והנציגים הפוליטיים שלו.
ממש מודה לך על השאלה הזאת, כי אני מודה שכשהוצא לי להצטרף, אני ראיתי בזה סוג של המשך של שירות ציבורי, רק ברמה הגלובלית. אני חושבת שהכל מצביע על זה, שזה גוף שכבר לא יכול להסתכל על עצמו רק על פלטפורמה עסקית, פרטית, אתה יודע, פרטית, לא משנה, יש בעלי מניות וכן הלאה, ואנשים מהציבור שהם בעלי מניות וכו', אבל הוא כבר לא יכול להסתכל עצמו רק במישורים האלה. הכל מכוון לשם, אני חושבת שאין שאלה בכלל, שזה גוף, הוא אגב, הוא גם מבין את זה על עצמו, שחייב יהיה לעבור שינוי, שחייב יהיה לעבור התאמה. יש לו גם מצד אחד נטישה, שגם זה, אתה יודע, בתור הגוף העסקי זה מעסיק אותו. אנחנו יודעים שהרבה אנשים היום כבר נטשו את פייסבוק כפייסבוק, ועל מצד השני גם הוא מבין שהוא עלול למצוא את עצמו אחראי לדברים מאוד מאוד חמורים. והוא מנסה להתמודד עם זה. אני יוצאת מתוך הנחה שהממשלות התמודדו עם זה. אגב, ראינו גם בארץ התחלה של פסיקה, גם בוועדת הבחירות המרכזית, גם בבתי המשפט המחוזיים, כנגד החברות האלה, גם כנגד פייסבוק, גם כנגד טוויטר, התביעה של לינוי בר גפן ובמהלך הבחירות האחרונות, ביחס לבוט עם החלטה של ניל הנדל, אם אני לא טועה. כלומר, מה שפעם חשבו שאי אפשר לצבוע, ושאין סמכות משפטית מקומית לעסוק בזה, גם הדברים האלה ילכו ויתפתחו, וגם אני יוצאת מתוך הנחה שהמדינות השונות לאט לאט מבינות שצריך לרסן וצריך לפקח וצריך להגביל, וצריך גם להבטיח חופש ביטוי. כלומר, מאוד קשה, נוסחה מאוד מאוד קשה, אבל בלתי נמנעת, כי זה לא יכול להישאר כפי שזה היום. וכבר היום זה נמצא בתהליך שינוי. אז מה תהיה התאוצה של השינוי? זה כמובן קשור לכוחות הפוליטיים. המרכזים מביניהם יהיו בארצות הברית, כי בסוף זה מקום הפעילות המקורית שמאסדרת את הפעילות של פייסבוק. והסיפור הזה של רגולציה, שכוללת גם רגולציה עצמית, אגב, את ההמצאה הזאת של אוברסייד בורד, למדתי עם הזמן, יש עוד ועוד חברות שמייצרות לעצמן סוג של ועדות אתיקה, אתה יודע, מנסות לתת מענים, כן. זה כנראה הפורמט המתקדם ביותר והעצמאי ביותר, לעומת כל מה שניסו אחרים לפני כן. האם זה מושלם? אני האדם האחרון שאגיד לך שזה מושלם.
יפה. אז עם דברי הסיכום האלה אנחנו באמת נסיים כאן. שיחה מרתקת. אמי פלמור, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה לכם, ושנה טובה.
שנה טובה.
שנה טובה.
שמח. או בכל זאת נגיד משהו, גם על האחריות האישית, בואו גם נזהר כל אחד מאיתנו. בדברים שאנחנו עושים ברשת, בדברים שאנחנו קוראים ברשת ומשתפים.
את רוצה לעשות יחד איתי ועם סמי ביחד 1-2-3, לכו להתחסן, אנחנו נעשה את זה.
זה ברור, אני כבר אחרי חיסון שלישי, גם הילדים שלי, גם ההורים שלי.
כולנו.
אני מהצד הזה.
יפה.
תודה רבה.
תודה רבה.
שמע סמי, אחד הוויכוחים היצריים והערניים כרגע בישראל זה מי אשם בעליית מחירי הדיור. האם אלה המשקיעים? האם אלה הזוגות הצעירים? האם אלה ההייטקיסטים שהרוויחו עכשיו או בשנה האחרונה הרבה מאוד כסף? כל אחד איכשהו בכל קבוצה מצביע על קבוצות אחרות, אבל עכשיו יש דוח חדש של משרד האוצר שמתייחס לרכישות האחרונות בחודש שעבר, ששופך די הרבה אור על הסוגיה הזו.
כן, אבל האמת, עוד לפני שהם מגישים פה כתבי אישום נגד הקונים, אני רוצה דווקא להגיש כתבי אישום נגד מי שמייצר את התנאים שגורמים לקונים האלה לרוץ ולקנות דירות. ובעצם יש פה שני גורמים. משרד האוצר, יותר נכון, שר האוצר הקודם, ישראל קאט, שהוריד את מס הרכישה לרוכשי דירות להשקעה, ומאז רואים התנפלות של משקיעים על שוק הדירות, כי זה פחות משלמים מיסים, אז למה לא לקנות דירות? וכמובן, בנק ישראל שמספק ריבית מאוד נוחה, מאוד זולה, וגם הוא לא מספק בעצם אלטרנטיבת השקעה לכסף שלנו, לכן האנשים הולכים וקונים
אז
דירות.
אז אתה רומז שהמשקיעים הם פה הגורם הדומיננטי כרגע?
אני רומז שמי שקונה דירות, אני לא יכול לבוא אליו בטענות, כי מי שמייצר את התנאים לרכישת דירות, מייצר להם תנאים טובים לעשות
בסדר,
את זה.
בוא ניגש לנתונים, מה הם מראים?
אז בחודש יוני האחרון נמכרו 2,900 דירות למשקיעים. משקיע זה מישהו שרשום כבר במאגרי המידע של המדינה, כי מישהו שיש לו דירה ופשוט קונה עוד דירה. יש לו לפחות דירה אחת והוא קונה עוד דירה. אז נמכרו 2,900 דירות, וזה המספר הגבוה ביותר בחודש אחד, בשש השנים האחרונות. גם מה שקרה במקביל זה שגם נמכרו 2,900 דירות על ידי משקיעים. כלומר, המאזן של הדירות שבידי משקיעים לא עלה ולא ירד, אבל כמובן לא מדובר באותם אנשים. מי שמחר דירות, כנראה הם אנשים שנכנסו לאיזושהי מצוקת נזילות, כתוצאה אולי ממשבר הקורונה, איזשהו משבר כלכלי, אבל מי שקנה דירות זה באמת האנשים שיש להם כסף והם רוצים שימוש לכסף שלהם.
אז השאלה בדיוק איך אתה מנתח נתונים. מי שבוא נגיד הוא משקיע והוא רוצה להפנות את האור למקום אחר, והוא לא רוצה שעכשיו תהיה מגמה, אולי רעיונות במשרד האוצר להעלות שוב מיסים על משקיעים, יגיד לך, מכרנו 2,900, קנינו 2,900, סך הכל זה מתכזז, אנחנו לא השפענו בשום דבר, אנחנו המשקיעים לא השפענו בשום דבר על מחירי הדירות. מה אתה עונה לו?
נכון, אבל אתה צריך להסתכל גם קודם כל איפה הם קונים, מהו הסכום הממוצע שבו הם קונים דירות, ורואים שהמשקיעים מתחרים בעיקר באנשים שקונים את הדירה הראשונה שלהם, הרבה פעמים דווקא במקומות לא יקרים, לא באזורי הביקוש הגדולים, ואתה יודע מה, אם בא איזה משקיע ורוכש דירה שעולה 8 מיליון שקל, ב-9 מיליון שקל, בינינו הוא לא ממש מעניין אותנו כהסתכלות מקרו. אנחנו מסתכלים על אנשים שרוצים לקנות דירות של 1.5 מיליון, 2-3 מיליון שקלים, 4 מיליון שקלים, זה רוב השוק. שוק היוקרה הוא שוק אחר לגמרי שמתנהל בספרות אחרות, והוא פחות רלוונטי לדיון. המשקיעים שרוכשים דירה עכשיו בבאר שבע במיליון שקל או בחדרה, הם בסופו של דבר מתחרים באנשים שרוצים בסך הכל זוג צעיר שרוצה לקנות את הדירה הראשונה שלו. ולכן, אם באמת אנחנו נראה פה איזשהו מהלך בתחום המיסוי, יכול להיות שפשוט צריך למקד אותו במקומות האלה, כדי להוציא את האנשים שמתחרים באותם זוגות צעירים מהתחרות על רכישת הדירות. וכך אולי זה יכול במשהו קצת לצנן את עליות המחירים. תזכורת, הם עלו בכמעט 8% בשנה האחרונה.
כן, רק מאז שהורידו את מס הרכוש ולא בהרבה כסף, בסך הכל מ8% ל5%, הדבר הזה, יחד עם הגורמים האחרים, כמובן הדליק את...
רואים את זה, רואים שמאז הורדת מס הרכישה, פשוט רואים הסתערות של משקיעים על השוק.
ועוד דבר שצריך להזכיר פה, כי כל פעם שמפורסם הדוח הזה ואחר כך מנתחים אותו, אז עולה כלכאורה ממצא חדש. פעם אלה המשקיעים שדוחפים את המחירים כלפי מעלה, אחרי זה הייטקיסטים, אחרי זה הייטקיסטים באים ואומרים, לא, תסתכלו על הדוח, זה לא האנשים נכון, מתחום ההייטק, אלה זה דווקא עובדי המדינה וחיילי, או בוא נגיד הפנסיונרים של, של משרד הביטחון באמצעות הנחות לחבר ולוועדי, בוא נגיד לזה, מועדוני הקניות שלהם. בסופו של דבר, מה שצריך לזכור, שאתה לא צריך להיות 51% מסך הכל הדירות הנקנות בשביל להשפיע על המחירים. מחירים מושפעים בשוליים. מספיק שמגיעים עכשיו כמה מאות אנשים והם נחושים לקנות, אז זה מספיק שהם, בשביל שהם יעלו מחירים, לפחות באזור מסוים, כך שאם יש הסתערות של משקיעים על אזור מסוים, זה יעלה את המחיר. הם לא צריכים להיות בנטו הרבה יותר דומיננטיים, והם אפילו לא צריכים להיות אלה שהם משלמים את המחירים הכי, הכי גבוהים. להפך, אלה דווקא אותם אנשים שהמחיר חשוב להם, כי זה דירה להשקעה, והם מחשבים את המשכנתא, והם מחשבים את התשואה, אז דווקא הם מתווכחים על המחיר לא פחות. אבל העובדה שיש 3,000 איש בחודש שקונים דירה למטרות השקעה, אין שום צל של ספק, לא צריכים להיות אפילו הרוב, בשוליים הם חשובים למחיר.
כן, ורק להזכיר שיש פה, אני רואה שמתחיל להתגבש איזשהו קונצנזוס בין השחקנים בשוק, שגם בבנק ישראל, גם כלכלנים וכולי, שאם משרד האוצר רוצה לעשות משהו, זה צעד חירום כזה, אז כן כדאי לבלום את המשקיעים. שוב, עד הרגע שבו נראה שמדיניות של הגדלת היצע עובדת.
אתה יודע מה עשית עכשיו? העלית את המחירים של הדירות ב-0.1%, כי כולם יחכו למס הגדול שייפול על המשקיעים בעוד, לא יודע, חודש, חודשיים, ובוא נקנה עכשיו
אגב,
לפני שהמס
לא,
מגיע.
אגב, לא אני עשיתי את זה, אני חושב שיש פה גם שר השיכון זאב אלקין רמז על כך, והאמת שגם רם בלניקוב, מנכ"ל משרד האוצר, רמז על כך באחד הרעיונות שהוא נתן.
ושרת הפנים
האלה שקד. לא, רם בלניקוב ממש אמר את זה, אומר, לא רצינו לחבר לתקציב המדינה את הנושא של מיסוי דירות, אבל זה יקרה אחרי שנסיים את התקציב.
בקיצור, בחודש הבא, למרות החגים, לא נתפלא אם יהיו עוד פעם נתונים מרשימים על כמות הדירות שנרכשו להשקעה, ואולי בכלל, כי מרגע שיש דינמיקה של מחירים עולים וכולם חושבים שזה מה שהולך לקרות, אז כולם מסתערים באותה מידה ומצטופפים במסדרון צר למדי.
כן, וגם בנק ישראל צריך ככה קצת לחשוב על המדיניות שלו, כי הוא בסופו של דבר גם כן אחד הגורמים שמתדלקים את השוק הזה, ואם הוא מתחיל להיות מוטרד מזה שהמחירים בורחים, או בכלל מההשלכות החברתיות, אז אני חושב שגם לו יש מה לעשות. יש לו את הכלים לבוא ולקרר במקצת את השוק.
בנק ישראל יכול לעלות ריבית ולעצור את שוק הנדלן, לפחות לעצור את העלייה, אבל את זה הוא לא יעשה, מכיוון שהוא מוגבל על ידי הריבית האפסית על הדולר. אם הוא יעלה ריבית על השקל, אנחנו נקבל פה כל כך הרבה דולרים שיבואו ליהנות מהריבית הזו, שיהיה פה בלגן בכלכלה, אולי, ככה לפחות הבנק
יש לו כלים אחרים.
אבל יש לו כלים אחרים, הוא יכול להגביל את הבנקים מלתת מינוף, שזה משמעותי למשקיעים במיוחד, הוא יכול לעשות לא מעט דברים שהוא לא עושה אותם. להפך, הוא רק הקל אותם במהלך הקורונה.
יפה. עניין הבא. אז עד כאן האינטרסנטים להיום, לשבוע הזה ולשנה היוצאת. איתן אבריאל, תודה רבה לך, נעמת לי מאוד.
סמי קנאל.
ושנה טובה לך. תודה רבה גם ליונתן מניאביץ' ולדן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, בשנה הבאה. חג שמח לכולם, למי שחוגג.
שמח ולהתראות.
להתראות.